שלום לכם וברוכים הבאים לפרק נוסף בהסקט עץ החרוב. ההרצאה שתשמעו היום נקראת מגפיים אחרים על הקרקע, ונסעתי אותה בשנת 2016 בכנס מיוחד לקליטת מטוס האדיר F-35, כנס שארגן מכון פישר והמגזין Israel Defense. ההרצאה עוסקת במקומם של כוחות הקומנדו וכוחות הרגלים כחלופה להפעלת כוחות גדולים במערכה נגד טרור, גרילה וחתרנות. האזנה נעימה.
שלום לכם, אני מבקש להודות למכון פישר על ההזמנה להרצות בפורום במעמד המכובד הזה. במידה רבה אמרתי קודם לאסאל שכיוון שאני דו-חי, כחול ירוק, והייתי גם בזרוע האוויר והחלל וגם בצבא היבשה, אני מרגיש כאן בבית ויש כאן רבים ממפקדיי, מפקד הבסיס, מחה שלי, האלוף הרצל בודינגר, ואני שמח להיות כאן איתכם. מדברים על המימד החמישי או על הדור החמישי, אני מבקש לדבר על השיא השישי. זאת אומרת, עוד צעד אחד קדימה ואני אבהיר על מה מדובר. קודם כל, אני מבקש לדבר על ברבורים שחורים. תיאוריית הברבור השחור מוכרת לנו בעיקר מהתחום הכלכלי ומהעובדה שברבור שחור נתפס כתופעה שמהווה הפתעה אסטרטגית, הפתעה משמעותית, מה שמכונה הפתעה בסיסית ולא מצבית. ואני רוצה לדבר על ברבורים שחורים ועל ברבורי נגד, שהרי אנחנו היינו רגילים לשדות הקרב האלה, הכל היה ברור, היו פלנקס ואחר כך הייתה מלחמת חפירות והיה גם בליצקריג, ואנחנו מתרפקים עדיין בצבא הגנה לישראל ובמדינת ישראל על הבליצקריג הישראלי ועל מה שהוא עשה במלחמות ישראל הקלאסיות, אבל מאז מה לעשות, השתנה היריב, השתנתה הזירה, השתנו האתגרים ואנחנו נמצאים במקום אחר, והיריב שלפנינו היום הוא כבר יריב שונה לגמרי והוא מציב בפנינו הפתעות שהן ברבורים שחורים מבחינתנו. הרי חשבו תמיד שיש רק ברבורים לבנים ולא יכול להיות שיש ברבור שחור. כשמצאו אחד כזה זה הייתה הפתעה על משקל שום ושמיים. אלה היריבים שלנו היום. היריבים האלה שאין להם גבולות ואין להם שום פרדיגמה. הפרדיגמה שלהם זה שהם פועלים מחוץ לפרדיגמה. ואנחנו מדברים על יריבים מהסוג הזה, שהם יכולים להביא לך הפרות סדר בנוכחות אמל"ח, הם יכולים ללא שום בעיה להשתמש במגן אנושי, המושגים המערביים ואפילו של חברות נומדיות, של שמירה על כבוד האדם, הרצון לחיות, הדברים האלה אינם בהכרח רלוונטיים כשמדובר ביריבי הדור הזה והעת הזו, והיריבים האלה גם לוקחים אותנו למה שאנחנו נהגנו לכנות בתקופת המבוכה, שעדיין בעיצומה, באשר לאופי שדה הקרב הזה ולאופי היריב, Operations Other Than War. זאת מלחמה, אבל לא ברור איזו מלחמה, וכשיש לך כל כך הרבה מושגים כמו Low Intensity Conflict, Asymmetric Warfare, Operations Other Than War, Nation Building, you name it. זה אומר שיש מבוכה. פעם הייתה מספיקה לנו מילה אחת, War, וידענו מה זה אומר. היום יש לנו הרבה מאוד מילים, והיריב של היום לוקח אותנו גם בדיוק אל המקום שבו הצבא הסדיר, הצבא התקני, הסטנדרטי, אינו יכול להביא בו לידי ביטוי את מיטב יכולותיו. מבחינת פריסה במרחב, מיצוי יכולות המודיעין, האיסוף והאש שלו, הוא לוקח אותנו לשטחים הרב-ממדיים, אל השטח הבנוי המיוער, ההררי, אל הבונקרים, אל התת קרקע, אל הקסבה, אל המחילות, אל מחנות הפליטים, לשם הוא לוקח אותנו, אל המקומות שבהם דווקא קשה לבצע בליצקריג. אלא אם כן, אתה משנה את עולם הערכים שלך. ואני יוצא מנקודת הנחה שאנחנו לא מזדקים על רוח צהל, בשום פנים ואופן, לא מזדקים על רוח צהל, ואת תפיסת הלחימה שלנו ואת המענה הלאומי שמדינת ישראל ובנות בריתה צריכים לתת, המענה הזה צריך להיות בתוך מתחם הערכים שעליו התחנכנו, וזו בעיה לא פשוטה, כי היריב מציב בפנינו אתגרים אחרים, הוא אנטי פרדיגמטי, ולא מותר הכל. עכשיו, היריב הזה חי בתוכנו, הוא מנצל את קדמת העולם החופשי, ואת היכולות של העולם החופשי, ואת כל היצירה הזו של דורות שהעולם החופשי יצר, הוא מנצל כאמל"ח. מטוסים הופכים להיות טילים רבי עוצמה, רכבות הופכות להיות מטרות לתקיפה, נמלי תעופה איננו הרואות, ואנחנו רואים בעצם שכל הישגי האדם, ההישגים של העולם החופשי, הם בעצם הופכים להיות גם שדה הקרב ועוד חזון למועד לצערי. עכשיו, הם ממש בתוכנו. ממש ממש. אתם יכולים לנסות ולחפש איפה הם נמצאים. צריך חדי עין, טייסי קרב כאלה, אולי גם אחרים, שימצאו פה את הדמויות שהן הן המטרות לתקיפה. הם פשוט פועלים בתוך ההמון. הם פועלים בתוך האדם, בתוך שטף החיים של העולם החופשי, ומשם עכשיו צריכים לצוד אותם. משם צריכים עכשיו למצוא את האיש הזה שיוצר לך אירוע ב-no time, מ-0 ל-100 בשנייה אחת. זה אתגר עצום, זה לא היריב של פעם, זו כבר לא האוגדה המשוריינת, זה לא הביצים האדומות האלה שהיינו מסמנים על המפות, והם היו הופכים למטרות קלאסיות לתקיפה של מטוסי קרב, ארטילריה, כוחות מתמרנים רגילים וכיוצא בזה. גם להדיר F-35 היה מאוד מאוד קל מול יריב תקני מן הסוג שחווינו, עד שהגיעה המערכה הסימטרית ועד שהיריב שלנו בעצם השתנה. וכמו שאנחנו רואים, המזרח התיכון שינה את פניו לחלוטין, לגמרי. וכל הבקבוקים שידעו להכיל שדים, כי היו פה משטרים שנוצרו סביב סייקס פיקו ואחרים, והמשטרים האלה ידעו להכיל את השד הרדיקלי פונדמנטליסטי אסלאמי ג'יהאדיסטי, כי היה להם טולקיט, ארגז כלים אחר לחלוטין. עכשיו גם הבקבוקים נשברו, ג'יני מסתובב חופשי, אנחנו לא יודעים איכן ניתן להכיל אותו מחדש, מנגנוני המדינה משתנים, ומה שיש בעיקר סביבנו זה UGAs, Ungoverned Areas, אזורי ספר אם תרצו, מרחבים שבהם ליריב האסימטרי, הוא בוודאי אם יש מאחוריו מכונת שדים נוסח איראן, היריב מן הסוג הזה, יכול לחולל אתגרים ביטחוניים חדשים לגמרי, ואנחנו מדברים עכשיו על המאפיינים שלהם. עכשיו, מול היריבים שהיו לנו פעם של חפירות וכוחות מגינים וכוחות תקניים, אנחנו בנינו מערכת שהיא דו-מימדית, תעשייתית, שהמכונה והמהפכה התעשייתית הביאה לנו. זה הצבא או המענה הביטחוני הלאומי הדו-מימדי. ולקראת סוף שנות ה-70 ותחילת שנות ה-80 נכנסה ה-RMA, ה-Revolution in Military Affairs, המהפכה בעניינים הצבאיים, שבעצם הביאה לנו, ה-RMA הזאת, הביאה לנו את ה-Killing Box, את קופסת ההרג, את היכולת שלנו לייצר את אותה שלטנות שדיבר עליה כאן סגולי בהרצאה הקודמת. היכולת להחזיק את השטח ולכסח כל מה שזז בו. מהחלל, מהאוויר, מן הקרקע, מן הים, מתחת לים, באמצעות מה שנקרא ה-C4ISR. כי הנוסחה שהולכת ליד ה-RMA, ה-Revolutionary Military Affairs, זה ארבעת ה-C, Command, Control, Computing, Communication, I for Intelligence, Surveillance ו-Reconnaissance. האותיות האלה הן הנוסחה שבאה לצד המהפכה בעניינים הצבאיים. רק שהדבר הזה, המערכת התלת-מימדית הזאת, של קילינג בוקס שנוצר סביב ה-RMA, סביב ה-C4ISR, המערכת הזאת נוצרה כדי לעצור את האיום שהטריד אז כל מדינת לאום, וזה איום הפלישה. זרם השריון הזה שהטריד אותנו כל כך לפני מלחמת ששת הימים, במהלכה, תוך כדי ההתשה, ובוודאי במלחמת יום הכיפורים. וראו איך נראו המלחמות מן הסוג הזה, שהם עדיין סוג של ספליט של מלחמת העולם השנייה, אפילו איראן-עיראק. מלחמות של צבא מול צבא, שהאיום המרכזי הוא הביס שמדינה יכולה לתת לשנייה, והשתלטות על תאי שטח באמצעות זרם משוריין. הדבר הזה נפטר באמצעות תפיסת ה-RMA. אתה תופס את השטח, ופשוט מחריב בו את מה שאתה רוצה להחריב בו, ואת הביטוי לכך ראינו במלחמת המפרץ הראשונה, לראשונה, בגדול. במלחמת המפרץ הראשונה ראינו לראשונה את הביטויים האלה של RMA, למרות שלדעתי חיל האוויר הישראלי כבר הביא לידי ביטוי במלחמת לבנון הראשונה, שלום הגליל, חלקים מעניינים מאוד מתוך תפיסה דומה שהתפתחה בישראל בהשמדת מערך הטקה הסובייטי, יש לומר עדיין באותה תקופה. עכשיו אני מבקש לקחת אתכם רגע אחד אל מימד מופשט יותר. דיברנו על המעבר מהעולם של הדו-מימד התעשייתי, אל העולם של התלת-מימד, ה-RMA, ה-Revolutionary Military Affairs. ותביטו בבקשה מה יכול לעשות מבחינה קונספטואלית צבא דו-מימדי. צבא דו-מימדי הולך על תקן, על נוהל, על פקלים, על field manuals. והוא לכן הולך רק על הקווים בתוך הפרדיגמה. עכשיו, כשאתה מביא יכולות, בעיקר טכנולוגיות, אבל גם תפיסתיות שהולכות ליד הטכנולוגיה של תלת מימד, אז בעצם אתה כבר יכול להתחיל לשבור את הגריד ולנוע בין הקווים ולייצר בתוך הפרדיגמה מה שאתה רוצה לייצר. למה? כי אתה יכול. כי אתה דומיננטי, כי אתה שלטן. אבל יש בעיה. כל זמן שהיריב שלנו הייתה לו פרדיגמה משל עצמו והוא רצה לחיות, יכולנו גם אנחנו לדבר על פרדיגמה. אבל היריב שלנו היום פועל במימד אחר, זה כבר המימד רביעי, שהוא המימד של אין פרדיגמה. אין פרדיגמה. זאת אומרת, הוא פועל מחוץ לפרדיגמה. ואנחנו חייבים שתהיה לנו יכולת לייצר יכולות מימד רביעי קונספטואלי כאלה, שגם אנחנו פועלים ללא חוקים. האם זה יכול להיות? אנחנו הרי מדינה דמוקרטית. אנחנו יכולים לפעול ללא חוקים? האם אנחנו יכולים לפעול ללא שום הרשאה? האם אין רגולציה לכוח או להפעלת כוח? במדינת ישראל זה לא יכול לקרות. לא מדינת ישראל שאני מכיר. יש משהו שצריך להסדיר את הפעולה מחוץ לפרדיגמה. עכשיו, זה אומר שאנחנו צריכים להשתנות. ממש. להיוולד מחדש. בהרבה מאוד מובנים. כי לצד החזקת יכולות תקניות שפועלות בתוך המסגרת, אנחנו גם צריכים ליצור משהו אחר, צבא אחר או יכולת צבאית אחרת בתוך הצבא. כשהאתגר המרכזי שלנו בלמצוא את המטרה הזאת, את האיש הזה, את האנשים האלה שלא רוצים לחיות, הם רוצים להפסיק חיים של אחרים, הם רוצים לשבש חיים, הם רוצים להילחם מלחמת תרבות, מלחמת ציביליזציות. היריב של היום, זה יכול להיות דאעש, זה יכול להיות ג'בהת אל-נוסרה, זה יכול להיות אל-קאידה בגרסאות השונות, זה יכול להיות חיזבאללה, זה יכול להיות חמאס, זה יכול להיות לשקר אל-איסלאם. שימו לב, דיברתי עד עכשיו רק על טיר 1. גם אנצר בית אל-מקדס היה טיר 1, הוא כבר נשבע לדאעש והוא מחזיק את דאעש סיני. מה עם טיר 2? בוקו חרם, שבאב, חוטים, רוצים טיר 3? נלך יותר רחוק לטליבן. אנחנו מוקפים, מוקפים ביריב שיודע לפעול איך שבראש שלו, ללא חוקים, ללא פרדיגמה, שהוא מנצל את קדמת העולם החופשי לצרכיו. והוא יודע להזחיל כוחות דרך הפליטים, דרך הרשת בסייבר, דרך כל מיני דברים, כל מיני צורות, הוא יכול להזחיל איומים שיאתגרו משמעותית את מערכות השלטון, את המערכות הכלכליות, את מערכות החיים שלנו, של העולם החופשי. וכשאנחנו מתבוננים, ואנחנו חושבים שאנחנו רואים את היריב, ככה קל היה לנו בתקופה של היריב התקני, הקודם. אבל היום אתה מבין שמתחת לקרחון יש לך את זה. הדבר הזה אומר שכל נקודה שאתם רואים בתוך מכונת המלחמה שהיריב יצר לנו, כל נקודה צריכה להיות מטרה. אנחנו צריכים להיות מסוגלים לנטרל אותה, לחסל אותה, לשבש אותה, להזיז אותה מדרכה, להרתיע אותה אולי, אולי. כל נקודה ונקודה, זה אומר שביג דאטה הופך להיות למשל מושג מפתח. כי אנחנו מדברים פה על נתונים שאין לי אפילו מתמטית את היכולת לתאר אותם. אנחנו צריכים להיות מסוגלים לייצר המון, הייתי אומר אין ספור מטרות לתקיפה, שיבוש, הרתעה, פשוט לחיות עם זה גם. זה אתגר לא רגיל, כי בסופו של דבר כל מה שאנחנו רוצים, בין אם אני עכשיו מפקד כוח בשלדג, ובין אם אני עכשיו טס על אדיר F-35, אנחנו רוצים את המטרה הזאת, את הדפית. עכשיו, איך עושים את הדפית הזאת מתוך הדבר הזה? אתגר אדיר שעומד בפנינו, תרתי משמע, הוא אתגר מודיעיני מסוג חדש. אנחנו לא מחפשים יותר רק עוצבות, מסגרות ותבניות. אנחנו מחפשים בודדים שיכולים להתלכד לתבניות, שיכולים להתלכד לאיום רחב וכיף על האנושות בכלל. ומול זה צריך לייצר עכשיו יכולות אחרות, הרבה כאלה. בסוף אני אדע איך להיכנס דרך החלון הזה, בין אם אקדח ברטה עם השתיקול ובין אם עם חימוש מתאים מהאדיר. זה תלוי גם מה אני מרשה לעצמי לעשות בבית, כמה ילדים יש בו, כמה חפים מפשע יש בו. הרי אנחנו רוצים להימנע מנזק סביבתי, נכון? תכף נדבר על למה אנחנו צריכים להפוך את הפירמידה הזאת. הצבאות בנויים היום ככה. ככה. עדיין מטוסים וצוללות, ויש כאלה שגם יש להם נוסעות מטוסים וטנקים, ולמעלה, אתם רואים את החבר'ה האלה, את הגיבורים האלה למעלה, הכוחות המיוחדים בשפיץ? הם תבלינים, מה שנקרא בעברית יפה, מיני תרגימה. ממתקים. מטבלים בהם את עוגת בניין הכוח. זה לא צריך להיות ככה. אתם יודעים למה? כי מדינה לא יכולה להפעיל טרור, גרילה וחתרנות. היא לא יכולה. מדינה בעולם החופשי הדמוקרטי, החוקי. מדינה יכולה לתת מענה רלוונטי מול טרור, גרילה וחתרנות, אם היא למשל תהפוך את הפירמידה, והיא תשים קומנדו, כוחות מיוחדים ושירותים חשאיים, כמרכיב משמעותי בבניין הכוח, ולא עוד כתבלינים על ההוגה. כי מול היריב בן זמננו, אנחנו צריכים להביא את המענה שלנו, ולא בתור תבלינים, אלא בתור התבשיל המרכזי, או תבשיל מרכזי. אני אסתפק בכך שהוא יהיה מרכזי ולא המרכזי. משמע, בבניין הכוח אנחנו צריכים לבנות היום עוצבות מן הסוג של הכוחות המיוחדים, הקומנדו והשירותים החשאיים. מסגרות גדולות שיודעות לפעול באופן שמתאים לדור הזה, שאנחנו מסוגלים גם כמצביעות, כהנהגה, לקבוע עם דימר מה עוצמת הפעלת הכוח. כי לשלוח עכשיו אווירייה, להוריד עכשיו עיירה, כפר, ולשנות שם את התבלית, זה דבר שבכוחנו לעשות. אבל האתגר הוא שמערכת ביטחון של מדינת לאום צריכה להיות מסוגלת לספק למצביא, לקברנית, את הדימר הזה. ושכל קליק בדימר מימין לשמאל, בין החלה לבין מתקפה, כל קליק יביא לידי ביטוי יכולת מבצעית בשטח, תכלס. כל קליק. אני מראה פה מצגת, אני אומר לכם שבכל קליק ותת קליק אפשר לייצר תמהיל כוחות שידע לפעול בהתאם להנחיה האסטרטגית שתתקבל מירושלים. ואני רוצה שכל הכוחות, כולם, ולא משנה אם הם כוחות אזרחיים יותר, שירותים חשאיים, גורמים פארה צבאיים, גורמי הומלנד סקיוריטי, ידעו להתחבר לאותו בקבון כמו סוקט כזה, רב שקעים שנמצא בקיר, פלאג אנד פליי. האם אנחנו נמצאים שם? עדיין לא. עדיין לא. מערכות תקשורת שונות, פרוטוקולי תקשורת שונים, מערכת כזו לא מדברת עם השנייה, הכוח הזה משתמש ברשת אחרת, בשיטת ניהול אחרת, בגישת דיבור אחרת, ביכולת מבצעית אחרת. אנחנו צריכים לפחות במובן התקשובי הרשתי, פלאג אנד פליי. זה אומר שהרב שקעים הזה ידע לקלוט כל אחד מהפלאגים האלה לתוכו. כל אחד ואחד מהם. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו צריכים להציב ברבורי נגד מול הברבורים השחורים שהיריבים של היום מציבים לנו. ממה מורכבים ברבורי הנגד? הם מורכבים מכוחות תקניים שנקראים פה regular forces. אנחנו לא יכולים בלעדיהם. כן, אנחנו צריכים כוחות משטרה, משמר הגבול וצבא תקניים על כל מרכיבי בניין כוח של צבא. צריך. אבל אנחנו צריכים הרבה, הרבה Special Operation Forces, קומנדו. למה? כי הם מסוגלים לפעול בשילוב חתימות, גם בחתימה נמוכה וגם בחתימה גבוהה. הם יכולים לפעול עדיין בתוך הפרדיגמה, אבל הם כבר יכולים להיות Operational Game Changers, כי יש להם יכולות מיוחדות, הם גמישים יותר, הם שונים, הם יכולים להיות אדפטיביים מול יריבים מן הסוג שיש לנו בעת הזו. והם יכולים לפעול בתוך הארגון. ואנחנו צריכים הרבה שחור כזה, Special Forces, כי הם יכולים לפעול באופן שהוא covered, חשאי לחלוטין, בפול ספקטרום, על כל ספקטרום הפעולה, בכובעים שונים, בכל היכולות. זה מחוץ לפרדיגמה, זוכרים את הכדור שרץ מחוץ לפרדיגמה? כאלה אנחנו צריכים, ולכאלה אנחנו צריכים שתהיה להם יכולת להסדיר את פעולתם בהרבה מאוד מובנים, גם במובנים של חקיקה. אתם מבינים שלמשל כדי להפעיל ביהודה ושומרון שוטר תחת הצבא, אנחנו היינו צריכים לתקן תקנות. והפוך, כדי לתגבר עם חיילים בזירה אזרחית, זה אותו הדבר. ולכן כשאנחנו מדברים על כוחות מן הסוג שעליהם אני מדבר, ותכף נקרא להם בשם, אנחנו מדברים בעצם על הצורך לבנות את זה כמרכיב מרכזי בבניין הכוח. הם יכולים להיות מאפשרים אסטרטגיים, הם יכולים לפעול איך שאתה רוצה, אבל הם פועלים כדין וכחוק וכשלוחיה של המדינה. אני מזכיר, מדינה לא יכולה להפעיל טרור גרילה וחתרנות, היא יכולה להפעיל כוחות, קומנדו, שירותים חשאיים, יכולות מיוחדות וכוחות מיוחדים. אתם רואים את צורת התמרון הזו למשל? ככה בחומת מגן כעת חיה 14 שנים לאחור, ככה נכבשה הקסבה של שכם. זו הייתה צורת תמרון סופר חריגה. היא לא מתאימה בשום אופן לצבא תקני. היו לנו פשוט פה יחידות מצוינות, זה קרב שניהלו גולני והצנחנים בעת ובעונה אחת במקביל, מכל הכיוונים, תמרון מבוזר, מכל מיני כיוונים, זה נגד כל הוראת בטיחות, ובכל זאת, ניתן היה בשל המצוינות, הניסיון, האורגניות שהקפדנו עליה, והרבה מאוד מהלכים מקדימים שבוצעו לייצר צורת תמרון כזו, שהכריע את הטרור הפלסטיני בקסבה בשכם. אם אתה עכשיו רוצה להביא אוגדה סטנדרטית, כוח סטנדרטי לבצע מהלך מן הסוג הזה, זה לא בקשירות שלה. זה מצריך דברים מיוחדים, אמל"ח מיוחד ויכולות מיוחדות. ועכשיו אני מבקש ברשותכם לארוז את הדברים, כי הבטחתי לעמוד בזמני. אז תראו, ה-RMA, Revolutionary Military Affairs, המהפכה בעניינים הצבאיים, אני מזכיר, מתחיל סוף שנות ה-70, מתפתח היטב בתחילת שנות ה-80, ומחליף באופן משמעותי את הצבא התעשייתי של האוגדות המשוריינות של הבליצקריג. ה-RMA מביא לנו את ה-C4I, אפשר להוסיף את ה-SR, Command, Control, Computing, Communication, Intelligence, Surveillance ו-Reconnaissance, ומה שבעצם אנחנו רואים זה שאנחנו מסוגלים לקחת משבצת על הקרקע, ועם המשבצת הזו להכיל עליה הרבה מאוד יכולות, את מיטב הטכנולוגיה והמוח האנושי, להכיל את זה על תא שטח ספציפי, ובעצם לשלוט בו שליטה מלאה, לנטרל, להרוג, לשבש, לבחור, לעשות סיכול ממוקד, מה שאנחנו רוצים. למה? כי אנחנו יכולים. עכשיו, השיא החמישי שנכנס לנו לאחרונה, והוא כבר מוסכם, זה הסייבר. נכנסה זירה קיברנטית שלא הייתה ממש ממש בזירה, במהלך שנות ה-80, רק שהיום זה ברור לנו שאתה לא יכול לדבר יותר C4ISR. אתה צריך לדבר לפחות C5ISR. כי אם אתה מדבר על מהפכה בעניינים הצבאיים ועל מהי האלגוריתמיקה לבניין כוח, אתה צריך להיות חבר במועדון שיש לו C5, לא C4. זה אומר שיש לך, יש לך יכולות סייבר הגנתי והתקפי, ואתה מסוגל להיות שחקן בזירה הזאת. אבל אני טוען שמול היריבים של היום זה לא מספיק. זה פשוט לא מספיק, משום שהצבא צריך להשתנות, הצבאות צריכים להשתנות, והמענה הביטחוני הלאומי בהיבטי בניין כוח והפעלת כוח צריך להשתנות, ולכן השיא השישי צריך להגיע, והוא השיא שאומר שאנחנו יכולים לצאת מתוך המשבצת לאן שבראש שלנו. למה? כי אנחנו יכולים לפעול מתחוץ לקופסה, תרתי משמע, ולפעול במימד אחר, מימד בלתי צפוי, בכל מיני כובעים, בכל מיני ספקטרומים. זה יכול להביא רק כוח שמסוגל לעשות את זה. זה אנשים, זה בני אדם, אבל יש להם יכולות מיוחדות, הם אנשים מיוחדים, הם יודעים לחשוב אחרת, הם קצת סרוטים. אני בעד לשמור על סרוטים, דרך אגב. הם אלה שהולכים נגד הזרם, הם אלה שמאפשרים את הזרם בפתיל חייו של הארגון, והיכולות המיוחדות והכוחות המיוחדים מביאים יכולת מבצעית שהיא מאוד מאוד רלוונטית בעת הזו. ואז כשאתה מסוגל לצאת אל מחוץ לקופצה ולפעול איפה שאתה רוצה על הגלובוס ובאיזה צורה שאתה רוצה ותחת כל מיני מנגנונים שונים וטכנולוגיות שונות ויכולות וקונספציות וטולים, וכמובן שאני לא יכול להיכנס לפרטים, אבל אנחנו כבר יודעים לעשות דברים כאלה, אז אתה בעצם מרחיב את מסגרת הפעולה שלך. אתה כבר לא באמת מוגבל, יש אתגרים, זה לא פשוט, זה אתגר ביטחוני רציני, זה אתגר המלכי רציני, זה אתגר תקשובי רציני, זה אתגר מכל סוג שהוא, אבל מול יריבים כאלה אין לנו כבר ברירה. ולכן אמור מעטה השיא השישי. השיא השישי stands for commando, זה קומנדו, אבל הוא בעצם מחזיק בתוכו את השירותים החשאיים, את הכוחות המיוחדים ואת הקומנדו, והמהלך למשל של הקמת חטיבת קומנדו לצהל, הוא צעד חשוב מאוד בכיוון הזה. המהלך למשל של הקמת פיקוד עומק, לצהל הוא מהלך חשוב בכיוון הזה. למה? כי היריב הוא כזה, האתגרים הם כאלה. בוודאי שאנחנו צריכים להתחיל ולהיבנות לטווח ארוך, ולא לראות ביכולות המיוחדות, בכוחות המיוחדים ובקומנדו, רק יכולת משלימה או תומכת או תבלינים כמו שציינתי. ואני מבקש לסכם שאנשים שמבצעים מיוחדים זה קודם כל אנשים מיוחדים. קודם כל אנשים מיוחדים. כי מבצעים מיוחדים יכולים להתבצע על ידי כוחות לא מיוחדים. וכוחות מיוחדים יכולים לבצע גם מבצעים בכלל לא מיוחדים. אבל כשאתה רוצה להביא game changer, משהו מבריק מחוץ לקופסה, במקום אחר על הגלובוס, להדהים את היריב, ליצור לו ברבור שחור, ברבור נגד. אתה צריך קודם כל אנשים מיוחדים. את הרעיון, את ההברקה, את ההבנה, את התפיסה, את היכולת הזו, להיות אדפטיבי ולהסתגל ולהביא מול היריבים בני זמננו, ברבור שחור משלנו. את זה יכולים לעשות כוחות מיוחדים. וכשנצייד אותם באמצעי לחימה מתקדמים, בין השאר הם יוכלו גם להיות מקושרים נהדר לאדיר הזה, אני רק ביקשתי מסגול אם הוא יכול לדאוג שיהיה גם אדיר אסימטרי, אז זה יסדר חלק גדול מהעניין, בהיבטים של חימושים, יכולת איסוף מודיעין, הרבה מאוד דברים אחרים. אנחנו צריכים לצייד את האנשים במיטב הטכנולוגיה, למיין אותם היטב ולבנות מסגרות גדולות כדי ליצור מסה קריטית. זה לא יכול להיות עוד סוכריות צבעוניות על העוגה, זה צריך להיות העוגה. מה הסיבה שזה כל כך קריטי ואקוטי? היריב אמרנו, נכון? בהרחבה. קחו בחשבון גם שאנחנו חייבים לייצר גם תמרון כירורגי סלקטיבי כתפיסה. אנחנו לא יכולים, מה שנקרא מני הווי, ככה חופשי, לבוא ולשטח עיירה. זה לא מתאים לנו. אנחנו צריכים, כדי לבצע מינימום collateral damage, מינימום נזק אגבי, אנחנו צריכים להיות מסוגלים לבצע תמרון סלקטיבי. תמרון סלקטיבי זה לא עניין לבליצקריג, זה עניין לאנשים שיודעים לבחור את המטרה בקפידה ולזהות בתוך עשירית שנייה מהי המטרה ולהשמיד אותה עם מיטב הטכנולוגיה. לפעמים זה קורה בלבן בעיניים, קרבות פנים אל פנים וסכין קומנדו, ולפעמים זה קורה עם חימוש סופר מתקדם. אבל מישהו צריך לקבל את ההחלטה וגם להיות שם. זה מצריך, היכולת של תמרון כירורגי סלקטיבי מצריך תמרוני מיוחדים. הרב ממדיות בזירה, העובדה שאנחנו פועלים ברשת, בסייבר, אנחנו פועלים כמובן על הקרקע, מתחת לקרקע, מתחת לים, על הים, באוויר, בחלל, בכל מקום. אנחנו מדברים על טרור לסוגיו, אנחנו מדברים על טרור לא קונבנציונלי, אנחנו מדברים על הרבה מאוד איומים. הספקטרום הזה של האיומים והרב-ממדיות של שדה הקרב אומרת שמהאוויר אי אפשר לגמור את זה, חבר'ה. אי אפשר. אני מאוד מכבד ומעריך כל התקדמות שתבוא לנו מפלטפורמה אווירית מאוישת או לא מאוישת, אבל היא צריכה ללכת עם מגפיים על הקרקע, boots on the ground. אבל כיוון שאני מסכים שכבר לא נכון להשתמש במגפיים הסטנדרטיות, ובנעלי הצבא הסטנדרטיות, אנחנו צריכים other boots on the ground, מגפיים אחרים על הקרקע. והאחרים זה אומר שהם כוחות מיוחדים, שהם כוחות C6ISR, command, control, computing, communication, cyber, commando ומודיעין וכל השאר. ואני מבקש רק לסכם ולומר שאם אנחנו בסופו של דבר ניצור מצב שכווקטור בבניין הכוח נבין שהמיוחדות, המגוון, הספקטרום הרחב והיכולת להביא את מיטב המוח האנושי והרעיונות שבו לידי ביטוי, אם נביא את זה לידי ביטוי במובן של בניין מסגרות גדולות שיכולות לייצר מסה קריטית בשדה הקרב ולבוא על הקרקע, ואז אפשר להתעמך מהאוויר ומהים ומתחת לקרקע ומתחת לים ומהחלל ומכל מקום, אז ניתן להתמודד היטב עם היריבים שההיסטוריה מזמנת לנו בימים אלה ממש. יריבים שאין להם גבולות. זה מתחיל בסיני, זה מתחיל בגולן, זה מתחיל בעזה ובלבנון, זה מתחיל לאורך גבולות ישראל ובתוך מדינת ישראל, וזה מגיע עיניכם הרואות לפריז, לבריסל, למדריד, לבלי, לבסלן, לניירובי, אני יכול להמשיך. בסופו של דבר אני יכול לצבוע כבר חלקים נרחבים מן הגלובוס בצורות האיום והיריב שעליהם דיברתי, ומולם צריך לייצר מנגנון אחר שמבהיר אחת ולתמיד שהקלאסיקה של המלחמה צריכה להתעדכן. תודה רבה לכולם.
זהו, הסתיים עוד פרק בהסקט עץ החרוב. תודה רבה שהייתם עמנו. מוזמנות, מוזמנים לעקוב אחריי. גל הירש בפייסבוק, בטוויטר, באינסטגרם, ביוטיוב, וכמובן גם בפודקאסט בהסקט הזה, עץ החרוב. ניפגש בפרקים הבאים. להתראות.